את מלכים. כשרצו לקבל אדם למלך, היו אומרים, יחי המלך, וזה היו תוקעים בשופר. ואם כן, השופר ביסודו קבלת עול. זה בעצם בא לבשר עבדות, עבדות לאותו מלך שאנחנו נכנעים לפניו. אבל למרבה הפלא, אם אנחנו מסתכלים בתורה, איפה מוזכרת תקיעת שופר במועדים, דווקא למדו משופר שהיו תוקעים בו ביום הכיפורים של יובל. הרי בראש השנה לא נאמר במפורש בתורה איך נעשית התרועה, יום תרועה יהיה לכם, לא נאמר באיזה כלי משתמשים, אבל ביום הכיפורים כתוב תעבירו שופר בכל ארציכם, ועל ידי דרכי הלמידה של תורה שבעל פה למדנו שגם בראש השנה תוקעים בשופר. וכאן הדבר תמוע מאוד, בגלל ששנת היובל היא בדיוק שנה של חירות, לא של עבדות. שנת הדרור, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. הכיצד? אמרו חז"ל במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם בשופר של חירות. או במילים אחרות, אי אפשר לקבל עול מלכות שמיים כל עוד האדם משועבד. אם משועבד לאדוניו, או משועבד ליצריו, או משועבד למלכות זרה, כל זמן שהאדם לא חזר אל חירותו, אין הוא יכול לקבל עול מלכות שמיים. לכן אומרת התורה, המליכוני עליכם בשופר של חירות. ולכן אפשר לומר שבראש השנה אנחנו נתבעים ראשית כל לשוב אל החירות הפנימית שלנו, מה שהרב מסביר בספר אורות התשובה, שהחטא הוא העבדות היותר נוראה, אנחנו צריכים להשתחרר מן העבדות החטאית. ברגע שהאדם מבין שהחטא הוא שעבוד והוא חפץ בחירות, נוח לו לעשות תשובה, וזה מה שאנחנו עושים בעשרה הימים האלה. אנחנו לומדים להיות בני חורין, בני חורין מן החטא. אבל לא די בכך שנהיה בני חורין מן החטא. האדם צריך להשתחרר מכל הכבלים שנערמו על נפשו במהלך הדורות. גם האומה צריכה להשתחרר ולחזור בתשובה. תנועת התשובה הגדולה בדורות האחרונים היא הציונות. ההחלטה של האומה להשתחרר מעול הגלות. זהו מעשה התשובה הגדול, שמתוכו, מכוחו, באים גם אחר כך כל ערכי התשובה הקטנים, שאדם חוזר לקיים מצוות וכדומה. אבל השחרור הגדול, התשובה, תהליך התשובה הגדול, ושבת עד השם אלוהיך, זה החל בדורות האחרונים, גדול המחזירים בתשובה, הלא הוא היה בנימין זאב הרצל, שהחליט שהגיע הזמן לחזור בתשובה אל החירות. וכפי שכבר הרב ביגון הזכיר לפני כן, החירות האמיתית היא כאשר האדם הוא מושלם. החירות היא החירות של רוח הקודש, של הנבואה. והנה, כשאנחנו מסתכלים בתנ"ך על היחסים בין הנביאים לבין המלכים, אנחנו רואים למרבה הפלא שמי נתלה במי? האם המלך בנביא או הנביא במלך? הנה כתוב, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. מתי? בימי עוזיהו ויותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. כלומר, מעמדה של הנבואה תלוי במצב המלכות. אם המלכות במצב של גבהות, של עצמאות גדולה, אז גם הנבואה היא כך. כשלא, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אם כן, אנחנו עסוקים בדורות אלו ממש בחזרתנו בתשובה השלמה. אנחנו חוזרים אל הטבע הפנימי שלנו. כפי שכותב הרב קוק באורות הקודש בחלק ב', בקודש הכללי פרק כ"ג, רז התנועות העכשוויות, כל מה שמתרחש עכשיו מבחינה רוחנית, מבחינת הדעות שמתהלכות בעולם, החילונות שגוברת, אומר הרב, זה הרצון של האומה לחזור אל הטבע. איזה טבע? הטבע, הרב ציודה תמיד אומר, חזרה אל הטבע, זה אל הטבע שלנו. כלומר, יש טבע מיוחד לעם ישראל, והוא דורש מספר קניינים. והנה ריבונו של עולם מסדר את הדברים יפה. ראשית כל, הוא החזיר אותנו בתשובה אל החירות המדינית. ואת זאת, הצליח עם ישראל לעשות תהליך התשובה הזה במלחמת השחרור. עם ישראל חזר אל חירותו המדינית. תהליך ראשון של תשובה. לאחר מכן, עם ישראל חזר בתשובה אל ארצו במלחמת ששת הימים. הקדוש ברוך הוא יודע שקשה לקלוט שני ערכים ביחד. שם 19 שנה בין זה לזה. אחר כך, כן, עם ישראל חזר בתשובה אל ארץ התנך. בשנים אלה ממש, בשנים האחרונות, הסוגיה שבה עם ישראל עסוק בה, זוהי החזרה בתשובה אל המוסר. השאלות המוסריות עולות על פני הבמה הציבורית. זה מה שהולך ונדון. גם כשמדברים על לקחי מלחמה, וגם כשמדברים על עשיית שלום ועקירת יהודים, הנושא הנידון הוא שאלת המוסר. אנחנו עסוקים היום בתהליך עמוק של חזרה בתשובה מוסרית, אבל לא מוסרית של הפרט בלבד. כן, דיברתי לא יפה עם השכן שלי, עכשיו אני חוזר בתשובה, מדבר איתו יפה. לא נתתי צדקה, עכשיו אני נותן צדקה. אנחנו עסוקים בחזרה בתשובה במובן המלכותי של המילה. הצורך העמוק שהמלכות תעשה תשובה מורגש בלב כל העם. אבל למה רוצים לחזור בתשובה? כן, הרב קוק גם כן אומר באורות התשובה שלפעמים אדם מתחיל תהליך של תשובה, אבל הוא עוד לא יודע את נפשו, הוא לא יודע בדיוק מה הוא מחפש. מדינת ישראל כמדינה, כמשטר, מחפשת את נשמתה. נאמר בוידוי מעשרות, כשאדם מביא לפני הקדוש ברוך הוא בשנה השלישית שנת המעשר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני חילקתי את כל המעשרות, נתתי ללוי ולגר, ליתום, לאלמנה, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני. מסיים המתוודה בתפילה, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. למה הכוונה בביטוי השקיפה? חז"ל אמרו, כל מקום שבו כתוב השקיפה, זה לרעה חוץ מהמקום הזה. המקום הזה, פתאום השקפה לטובה. למה הכוונה? להשקיף זה מלשון שקוף. כלומר, הציפייה היא שכל צורות החיים של האומה, המלכות, המדינה, המשפט, כוחות הביטחון, כל זה יהיה שקוף, שכולם יראו כשמתבודנים במלכות הזאת, רואים את השראת השכינה, רואים שהשם הוא המלך במדינה. ייתכן מאוד שאנחנו בימים אלה עסוקים בזה, הפיכת המדינה לגילוי מלכות השם. בספר דניאל, מלכויות הגויים מתוארות בתור חיות. חיות שעולות מן הים. חיה אחת שדומה לדוב, חיה אחת שדומה לנשר, חיה אחת שדומה לאריה. מסביר המהר"ל מפראג, כי המשטר המדיני אצל אומות העולם הוא דומה לחיה. כלומר, המדינה איננה ישות מוסרית. מה שאין כן, מלכות ישראל, אומר דניאל, היא דומה לכבר אינה שעתה, אדם שבא. כלומר, יש פרצוף אנושי למלכות. וזאת היא עבודה רצינית מאוד. אומות העולם באמת אינם מאמינים שייתכן שיהיה פרצוף אנושי למלכות. איך אומר הרב קוק? הסימפתיה האלוהית אינה מצויה בציבורים האנושיים, רק בפרטים, חוץ מאשר בעם ישראל. ולכן, בכל הציבורים האנושיים, אנחנו מוצאים עדיין סימני רשע ועריצות. אם כן, אנחנו בימים אלה חייבים לקחת על עצמנו את האחריות לחזרה בתשובה גם של המלכות, לא רק בחזרה בתשובה של היחיד. המלכות הישראלית, דווקא מפני מעלותיה, עשויה גם להיות חולה. למשל, מסופר בספר מלכים על בן הדד. בן הדד היה מלך ארם שנלחם בישראל נגד המלך אחאב, מלך ישראל. ומסופר בספר התנ"ך שהייתה מלחמה קשה מאוד ביניהם, אבל בסוף עם ישראל ניצח. עם ישראל ניצח במלחמה, כי בעיר אפק ניגף ארם לפני ישראל, וגם החומה נפלה לאויבים. ואז מלך ארם בן הדד הלך וברח בתוך העיר והסתתר חדר לפנים מחדר. כשראה בן הדד שעוד מעט חיילי ישראל באים להרוג אותו, הוא התייעץ עם החברים שלו מה עושים. אמרו לו, אתה יודע מה, שמענו כי מלכי ישראל, כי מלכי חסד הם, אולי תשלח מסר למלך ישראל, מה יש לך להפסיד? הוא הרי הוא יהודי, הוא יהודי, אז יש לו מידת הרחמים, אז אולי הוא ירחם עליך. בן הדד שולח שליח, אומר, עבדך בן הדד מבקש את נפשו. אמר, עבדך בן הדד אמר, תחי נפשי. מה היה צריך מלך ישראל לעשות? לחסל אותו. חיסול ממוקד מאוד, אבל חיסול. ויאמר, עודנו חי. אחי הוא. מלך ישראל מתלהב שהאויב חי. הוא מעלה אותו על המרכבה, קוראת איתו ברית, שולח אותו בשלום. והוא אומר, הערים אשר לקח אבי מאביך, אשיב לך. הנביא נפגש אחר כך עם מלך ישראל, אומר, יען אשר שילחת איש הרמי מידי, ונתתי נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. כלומר, הייתה ביקורת של הנביאים על זה שעמידות הטובות של מלכי ישראל היו להם גם באוכרם. הייתה פה שאלה מוסרית שאלתה. איך אתה מתנהג עם האויב? שאלות של מוסר לחימה היו עניינם של נביאי ישראל. וצריך להבין באמת איך זה קרה. מסביר הרב קוק בספר עדר העיקר, שבאותם הימים התרבות הדומיננטית במדינה הייתה התרבות האלילית. וכל הממלכה הייתה משועבדת לתרבות הזאת. אבל המידות הטובות של היהודים נשארו. אבל הם כבר לא יכלו לשרת אידיאלים עליונים, בגלל שהמלך לא הרגיש שהוא מייצג משהו שהוא עליון ממה שמייצג האויב. סך הכל כולנו רוצים את אותם הדברים. כולנו מעוניינים באותם ערכים. הממלכה הישראלית איננה מרגישה שהיא ממלאת איזשהו תפקיד אוניברסלי של גילוי השם בעולם. איננה שקופה בפני האור האלוהי החודר בתוכה. זאת התפילה שלנו. אנחנו מתפללים השקיפה ממעון קודשך. אנחנו מבקשים שהמלכות תשתקף דרך, מלכות השם תשתקף דרך מלכות ישראל. ולפעמים יכולה המלכות להפוך למחוסרת פנים אנושיות. זאת הסכנה הגדולה, כשהמלכות הופכת להיות פורמליסטית, כאשר היא מדריכה את בניה להתגבר על איזה אויב? על המצפון. אתה תנצח, חייל יקר. אתה תנצח את המצפון שלך. אתה תקיים פקודה. זאת מלכות שמאבדת את פניה. מצווה היא להשיב לה את הפנים, פנים אל פנים. ברגע שהמלכות שוכחת שהיא צריכה לעודד את המפגש בין אדם לאדם ובין האדם לבין הבורא, אז מצווה על מי ש יראת אלוהים בקרבו, להשיב את הפנים החסרות. שאם לא כן, אנחנו הופכים להיות חברה מנוכרת, מחוסרת אידיאלים, שבה הייאוש הולך וגובר. מלכות צריכה לצאת מבין המצרים, מאובדן הפנים המוסריות בבין המצרים, כדי שלא תיכשל במלחמות בין המצרים, שבהן, במלחמות כאלה, עשויה ההנהגה הצבאית והמדינית, לדאוג סך הכל לאינטרסים שלה ולקידום הפוליטי שלה, יותר מאשר לקידום הערכים של האומה. הדבר הזה מחייב אותנו לחזור בתשובה שלמה. לחזור בתשובה אל הערך העליון של היהדות, שהוא הפוליטיקה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ואעשך לגוי גדול, לא ואעשך לדת גדולה. דת, יש הרבה דתות בעולם, אבל מלכות שהיא קידוש השם בעולם, זהו הייעוד של אברהם אבינו. תלמידי אברהם אבינו צריכים לקחת אחריות על הנהגת המדינה בעת משבר. וברוך השם, אנחנו רואים שהציבור הולך ומבריא. עם ישראל רגיש מאוד לשאלות המוסריות שעולות. עם ישראל כבר כאילו למד את דבריו של רבנו יצחק אברבנאל. רבנו יצחק אברבנאל הרי מסביר. מדוע, הרי ידוע שנחלקו רבותינו, האם יש עדיפות למשטר מלוכני או למשטר דמוקרטי. כידוע, רבנו יצחק אברבנאל היה ממצדדי המשטר הדמוקרטי. הוא מסביר את היתרונות אחד אחרי השני. אחד היתרונות של המשטר הדמוקרטי, אומר רבנו יצחק, זה שההנהגה החדשה, כשהיא מחליפה את ההנהגה הקודמת, תחקור את פשעי הקודמים. זאת חובה מוסרית. עלול להיות מוסר מזויף, שאומר, תשמע, עדיף למחוק את הכל, בוא נטשטש. מי ששוכח דברים, לא לומד מהניסיון. מי שסולח, גם כן, אינו יכול לתקן בעתיד. צריך לא לשכוח, צריך לא לסלוח. זאת היא החובה המוסרית העליונה למי שמעוניין בתיקון העולם, לא מתוך חז וחלילה חשבונות של שנאה או מרירות שאינם ראויים לאומה הישראלית, לא מתוך חשבונות קטנוניים של קידום מגזר זה או אחר או אישיות זאת או אחרת, אבל אנחנו מחויבים ללמוד את הצד שהוא קצת קשה של המלכות. מסביר הרב קוק בעולת ראייה שהמלכות דורשת לפעמים איזושהי אבירות לב, איזושהי קשיות בנפש שאיננה מתאימה לנפש הישראלית. אבל על זה נאמר, דוד מלך ישראל חי וקיים. כך מסביר הרב בעולת ראייה על ענייני ברכת הלבנה, שהמלכות הישראלית לפעמים נוקטת בדברים קצת קשים. פוליטיקה זה לא כל כך נקי, אבל אנחנו יודעים שהפוליטיקה שלנו זה הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. מעשה ברבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שבמסיבת יום העצמאות בישיבת מרכז הרב הוזמן לשם אחד מגדולי האומה, ממש מגדולי ישראל, מהרבנים החשובים, ואותו רב חשוב מאוד אמר לפני התלמידים, דיבר על איזשהו חוק שדתיים העבירו בכנסת. הוא אמר, את זה השגנו על ידי הפוליטיקה המלוכלכת. קם רבנו על רגליו ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. ואמר הקדוש ברוך הוא, במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. אבל יאמר לשבחו של הציבור שלנו שיש לו ענווה, ואנחנו רגילים לראות את יד השם בכל המהלכים, גם כשמהלכים של הגאולה נעשים שלא על ידי יראי שמיים, אנחנו אומרים, ודאי, ריבונו של עולם מביא את הגאולה איך שהוא רוצה. הוא לא שואל אותנו, האם אנחנו מעוניינים שיהיה הכשר או שלא יהיה הכשר. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא גאולה, הוא מביא גאולה על ידי מי שהוא רוצה. עלולים אנחנו לשכוח שגם עלינו מוטלת החובה לקדם את הגאולה. וזה על ידי, לאו דווקא התעסקות בפוליטיקה, אלא על ידי הגדלת התורה, אבל מהי הגדלת התורה? זו צריכה להיות תורה שאיננה עוסקת רק בצלחת, אלא תורה ששואלת את עצמה, איך מנהלים מדינה? מה הם סדרי הכלכלה? מה הם סדרי המשפט? כדי שתפילתנו בראש השנה, שבה אנחנו אומרים שאנחנו עושים שהקדוש ברוך הוא ימלוך, לא תהיה תפילה סתמית מן הפה ולחוץ. השם מלך, אז הוא מולך במדינה. ועלינו לפעול, מי שפעל עם אל, יבוא ויקבל שכרו. על ידי כך ייתכן שאיזושהי תמימות שהייתה בנפש הולכת ונמוגה. אבל אומר הרב קוק בספר אורות, ישנם דברים קדושים וחביבים שהסיבות המחזיקות אותם הן כאורות. זאת אומרת שיש לפעמים שאתה מחזיק קדושה, דווקא על ידי קטנות. אתה אומר, תישאר בתוך 400 של הלכה, תקטין את מרחב החיים, ועל ידי זה תהיה קדוש יותר. אבל בסופו של דבר, זה הקטנה של הנפש. איך אומר כאן הרב? באורות, בעמוד פזיין. ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הם כאורות כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהן. אמנם כמו שטובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה, מחוללת יראות רבות ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב ואת הקודש. כלומר, נכון, הצלחת להביא תקציב, אבל בשביל זה היית צריך לוותר על העקרונות שלך. אז גם זה צריך להיהרס. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים, של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד, ובזה תיווסד מלכות עולמים, אור השם וטובו באחרית הימים, בחסדי דוד הנאמנים, שהם ברית עולם אשר לא יחזבו עד עד, ויומר, אך עמי המה, בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. במילים אחרות, צריך לעשות ניקיון, צריך לעשות חשבון נפש, חשבון נפש פרטי, חשבון נפש לאומי. וכאשר החשבון הזה יעשה כראוי, כאשר תתוקן מלכות ישראל, כאשר יעשה כל מה שצריך לעשות על ידי יראי השם, שיצאו מארבע אמות של הלכה, לכבוש את שטחי החול על ידי הקודש, מתוך כך גם יהיה לנו סוף סוף מסר עבור האנושות. נהפוך להיות חברה שתשמש כדגם אידיאלי לקדושה בכלל, ואז יתקיים ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. אומות שלמות תצטרפנה לשמוע את התורה היוצאת מציון, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. תשובה כללית, תשובה נעימה. שנה טובה.